שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום הדף עין ג' במסכת חולין. נתחיל בשורה 13 בעמוד א', נסיים באמצע עין ד' עמוד א'. שיעור היום יהיה 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך את הנושא מאתמול לגבי תומעה של איבר של עובר שיצא. בחלק השני נעסוק בתומעה של איבר מדולדל. אז נתחיל בחלק הראשון, וכרגיל קודם כל תזכורת. אם שחטתי פרה ובפנים מצאתי עובר, לא משנה אם הוא חי או מת, העובר הזה מותר באכילה בלי שחיטה. זה נקרא בן פקוע. אבל, כמו שראינו אתמול, אם העובר הזה הוציא את היד לפני השחיטה, ואז שחטתי את האמא תוך כדי שהיד בחוץ, אם העובר הוציא את היד שלו לפני השחיטה, ואז שחטתי את האמא תוך כדי שהיד בחוץ, היד אסורה באכילה. מה לגבי טומאה? בזה ראינו מחלוקת. רבי מאיר אומר שהיד טמאה כי נחשבת עבר מן החי, שזה דומה לטומאת נבלה. חכמים אומרים שהיד טמאה רק בטומאת טרפה, שכאמור זה בעצם לא ממש טומאה, זה טומאה דרבנן רק לגבי קודשים, לגבי כל השאר זה בעצם טהור. אז שוב, לרבי מאיר זה טומאת עבר מן החי, לחכמים היד בעצם טהורה, זה מה שראינו אתמול. עכשיו בוא נראה את הסברות של המחלוקת, כלומר את הדיון בין רבי מאיר לרבנן. עכשיו הדיון הזה ביניהם מופיע בשלושה מקומות, חלק ממנו מופיע במשנה, הקטע שדילגנו עליו אתמול, חלק מופיע בברייתא בתחילת הגמרא, אחרי זה בא רבא ואומר חסור עם מחסרה ועושה איזשהו סדר ומציג את כל הדיון השלם, אחרי זה מביאים ברייתא נוספת שחוזרת על מה שרבא אמר. אז שוב יש משנה, ברייתא, רבא וברייתא. אנחנו כאן, בשביל לחסוך לנו זמן, לא נראה את כל חלקי הדיונים, אלא בואו נקפוץ ישר לסדר שרבא עושה ולברייתא שמביא מיד אחרי זה, אלא בואו נקפוץ ישר לסדר שרבא עושה ונראה את הדיון השלם. אז לפי רבא, בדיון יש ארבעה שלבים, כלומר רבי מאיר אומר לרבנן ורבנן מגיבים, ואז שוב רבי מאיר מגיב ושוב רבנן מגיבים, בואו נראה את השלבים. אז שלב ראשון אומר רבי מאיר לרבנן, איך אתם מבדילים בין הטהרה לבין האכילה? זו הטענה של רבי מאיר. עונים לו רבנן, מה הבעיה? יש תקדים. כלומר, יש לנו כבר מקרה שבו שחיטה לא מועילה להתיר באכילה, אבל היא כן מועילה לטהר מנבלה. מה התקדים? טרפה. כלומר, אם שחטתי פרה ואחרי זה בדקתי אותה וגיליתי שהיא טרפה, אז מצד אחד אסור לאכול אותה, אבל מצד שני, כמו שאמרנו, היא לא נבלה. זאת התגובה של רבנן. אבל, עונה רבי מאיר, מה אתה משווה טרפה למקרה שלנו? בטרפה, השחיטה הייתה על הבהמה עצמה. אז אפשר לומר שהיא נחשבת לגבי טהרה ולא לגבי אכילה. כאן לעומת זאת, השחיטה לא הייתה לעובר, היא הייתה לאמא. זה מה שאומר רבי מאיר, וכנראה שהכוונה שלו היא כך. אני יכול להבין את המקרה של טרפה, ששם השחיטה עקרונית מועילה, והיא מועילה להכל, אלא שיש איזושהי סיבה חיצונית שאוסרת לאכול, כלומר איסור טרפה. זה במקרה של טרפה. כאן לעומת זאת, צריך לזכור שהשחיטה לא הייתה לעובר, אלא הייתה לאמא. אלא מה? אנחנו רואים שהעובר נחשב חלק מהאמא, ולכן זה מועיל גם לעובר. עכשיו, למה ליד זה לא מועיל? זה לא בגלל איזושהי סיבה חיצונית שאוסרת באכילה את היד, אלא זה פשוט כי השחיטה לא באמת הייתה לעובר, הייתה לאמא. אנחנו פשוט אומרים שכל מה שבתוך האמא נחשב חלק מהאמא, מה שבחוץ לא נחשב, ולכן השחיטה לא מועילה לו. ממילא, אם זאת הסברה שהשחיטה לא נחשבת ליד, אז היא לא נחשבת לכלום, לא לאכילה ולא לטהרה. לכן כאן אי אפשר לחלק, או שהשחיטה נחשבת ליד, או שהיא לא נחשבת. זה מה שמחזיר רבי מאיר. אבל עונים רבנן לא נכון, גם כאן זה סיבה חיצונית. כלומר, היד גם כשהיא בחוץ היא לגמרי חלק מהעובר, ועקרונית השחיטה מועילה גם ליד, לכן היד טהורה. זה שהיד בכל זאת אסורה באכילה, זה לא בגלל שהשחיטה לא נחשבת ליד, אלא זה גזרת הכתוב, כמו שלמדנו בדף סמכת, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, התורה החשיבה את היד שיצאה כטרפה, לכן היא אסורה באכילה, אבל היא עדיין טהורה, כי השחיטה נחשבת גם לה, כי עדיין חלק מהעובר. עכשיו, כל מה שאמרנו עכשיו, רבנן לא ממש אומרים. מה הם כן אומרים? הם מביאים ראיה שהיד היא חלק בלתי נפרד מהעובר, וזה מהמשנה הראשונה בפרק, שראינו שם שאם אדם הכניס סכין לתוך הבטן של האמא, וחתך שם גם את התחול וגם את היד של העובר, והוא השאיר אותם שם בפנים ואז שחט, אז התחול אסור בתור עבר מן החי, אבל היד של העובר מותרת באכילה, אז משם חכמים מוכיחים שהיד של העובר היא חלק מהעובר, אפילו יותר משהתחול הוא חלק מהאמא. זאת הראיה של רבנן, ועד כאן הדיון בין רבי מאיר לרבנן. כשאפשר לסכם אותו ולומר שהמחלוקת היא פשוט בשאלה, עד כמה היד היא חלק מהעובר. לפי רבנן היא עדיין חלק, לכן השחיטה מועילה גם ליד ולכן היד טהורה. זה שהיא אסורה באכילה זה גזרת הכתוב. לפי רבי מאיר היד כבר לא חלק מהעובר, ולכן השחיטה לא מועילה לה, לא לאכילה וגם לא לטהרה. עד כאן עיקר החלק הראשון, סיימנו את הדיון בין רבי מאיר לרבנן, הגענו לחמש שורות לפני סוף עמוד א', עכשיו בואו נוסיף על זה עוד שתי הערות. בשביל ההערה הראשונה נדלג ממש לסוף הסוגיה שנראה היום באמצע עין ד' עמוד א', ושם נראה מחלוקת אמוראים על מחלוקת התנאים של רבי מאיר ורבנן. על מה המחלוקת? עד עכשיו לא הזכרנו האם העובר שאנחנו מדברים עליו היה מת או חי. אז רבו אומר, זה לא משנה, בין אם העובר מת, בין אם הוא חי, לפי רבנן היד עדיין טהורה. רב חיסטה לעומת זאת אומר שזה כן משנה, שמה שרבנן אמרו שהיה טהורה, זה דווקא כשהעובר חי. אבל אם העובר מת, אז רבנן מודים לרבי מאיר שהיד טמאה. מה הסברות? אז לפי רבא, זה מובן לפי הסברה שאמרנו עד עכשיו, שלפי רבנן היד נחשבת חלק מהעובר, וזה לא משנה אם העובר מת או חי, בכל מקרה היד חלק מהעובר, והעובר מותר בגלל שהוא חלק מהאימא, אז גם היד חלק מהאימא, וממילא היד טהורה, אבל אסור לאכול אותה, בגלל שאמרנו שגזירת הכתוב, שמה שיצא אסור באכילה. זה לפי רבא. לעומת זאת, לפי רב חיסטה, נצטרך לשנות קצת. לפי רב חיסטה, נוכל לומר שבאופן כללי יש שתי סברות למה בן פקועה, כלומר העובר, מותר באכילה. סברה אחת, מה שאמרנו הרגע, שהוא חלק מהאימא. סברה שנייה זה שזה לא בגלל שהוא חלק מהאימא, אלא שהשחיטה של האימא נחשבת כאילו שחטו גם אותו. עכשיו לגבי העובר שבתוך האימא, אז שתי הספרות שייכות, הוא שייך לאימא והשחיטה נחשבת גם לו. אבל לגבי היד שיצא, אז כאן אי אפשר לומר שהיד עדיין ממש חלק מהאימא, כי היא כבר יצא, אבל אפשר לומר שהשחיטה של האימא מועילה גם ליד, לכן היד באופן כללי טהורה לפי רבנן. אבל זה רק כל עוד העובר חי. אבל ברגע שהעובר מת, אז כאן כבר אי אפשר לדבר על שחיטה לעובר. הרי העובר מת, אי אפשר לשחוט משהו שכבר מת. ממילא כשהעובר מת, אין מה לדבר על הסברה של שחיטה, אלא רק על הסברה שהעובר הוא חלק מהאימא, וזה שייך רק למה שנמצא בתוך האימא. כלומר, לכל העובר חוץ מהיד. אבל היד היא לא חלק מהאימא, ואין מה לדבר פה על שחיטה בשביל היד, כי העובר כבר מת. ממילא במקרה כזה, לפי רב חיסטה, היד לא רק אסורה באכילה, אלא גם טמאה. זאת מחלוקת רבא ורב חיסטה על מחלוקת רבנן ורבי מאיר, וזאת הייתה הערה ראשונה. הערה שנייה, בואו נחזור חזרה לעין ג' עמוד א', הזכרנו מקודם שרבא עושה סדר בדיון בין רבי מאיר לרבנן, ואחרי זה הגמרא וגם ברייתא שומרת אותו דבר. עכשיו באותה שלא הזכרנו עד עכשיו, וזה איבר המדולדל. מה הכוונה? איבר של הבהמה, למשל יד, שכבר אין בו חיות, הוא סתם נשמט שם, אבל הוא עדיין מחובר לבהמה. עכשיו איך איבר מדולדל קשור לברייתא של רבי מאיר ורבנן לגבי עובר והיד שלו? זה לא ממש קשור, אבל רבי מאיר מזכיר את זה כסוג של בדרך אגב, כי הוא אומר לרבנן, אתם אומרים שיש תקדים לפיצול בשחיטה בין היתר לאכילה לבין הטהרה, אומר רבי מאיר, אני מסכים איתכם שלפעמים יש פיצול כזה. מתי? אז כמו שכבר אמרנו, אני מסכים לגבי טרפה, כלומר אם שחטתי בהמה ונמצאה טרפה, אז השחיטה לא מועילה להתיר באכילה, אבל היא כן מועילה לטהר, והוא מוסיף ואומר, אני מסכים לגבי עוד מקרה. איזה מקרה? איבר המדולדל. כלומר אם שחטתי בהמה שיש לה איבר מדולדל, אז גם כן אותו דבר, השחיטה מועילה לאיבר לטהר, אבל היא לא מועילה להתיר באכילה. כלומר גם שם אני מסכים לפיצול, איפה אני לא מסכים? אני לא מסכים לגבי היד. זה מה שאמר רבי מאיר. ועכשיו, כיוון שרבי מאיר הזכיר את זה, אז 5 שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור, ושם נתמקד רק בעניין הזה של איבר המדולדל. האם שחיטה מועילה לאיבר המדולדל או שלא? ובניסוח של הגמרא זה נקרא, האם שחיטה עושה ניפול או שלא? כלומר, אם שחיטה עושה ניפול או ניפול, לא יודע איך קוראים את זה, בכל אופן זה מלשון נפילה, אז ברגע ששחטתי את הבהמה, זה נחשב כאילו שהעבר נפל משם רגע לפני השחיטה. וממילא השחיטה לא מועילה לעבר, וזה נחשב עבר מן החי, זה אסור באכילה, וזה תמה. זה אם שחיטה עושה ניפול. אם שחיטה לא עושה ניפול, זה אומר שהשחיטה מועילה לעבר. זה הנושא של החלק השני, ולגבי זה אנחנו הולכים לראות 6 מקורות שונים בתנאים ובאמוראים. אז המקור הראשון זה מה שהזכרנו הרגע, הברייתא של רבי מאיר ורבנן, ושם רבי מאיר אמר בפירוש, שחיטה לא עושה ניפול לאיבר מדולדל, כלומר, האיבר עדיין יהיה טהור, אומנם לגבי אכילה הוא יהיה אסור, אבל בהמשך הגמרא משמע שזה רק איסור דרבנן, כלומר בקיצור, השחיטה מועילה גם לאיבר המדולדל, זה המקור הראשון. המקור השני זה מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן. ריש לקיש אומר שאיבר המדולדל זה בדיוק כמו יד של עובר שיצא החוצה, כמו ששם יש מחלוקת רבי מאיר ורבנן, גם באיבר המדולדל. כלומר, לפי שניהם האיבר יהיה אסור באכילה, אבל לרבנן הוא יהיה טהור, לרבי מאיר הוא עדיין יהיה טמא. זה לפי ריש לקיש. רבי יוחנן לעומת זאת אומר שכאן אין מחלוקת רבי מאיר ורבנן, אלא כולם מסכימים. כולם מסכימים במה? אז כאן יש 2 גרסאות. לפי הגרסה הראשונה, כאן כולם מסכימים שזה טמא. לפי הגרסה השנייה, כאן כולם מסכימים שזה טהור, כמו שהברייתא מהמקור הראשון אמרה מפורש שגם רבי מאיר מטהר את האיבר המדולדל. עכשיו, מה הסברות של 2 הגרסאות ולמה עברנו מהגרסה הראשונה לשנייה? אז הסברה שכאן כולם מחמירים זה כי ליד של העובר עדיין יש תקנה. אם העובר יחזיר את היד פנימה, אז לפי רבי יוחנן, כמו שראינו בדף ס"ח, היד תהיה מותרת אפילו באכילה. כאן לעומצות בעבר המדולדל זה לא מצב שאפשר לתקן אותו, לכן כאן רבנן יודו שזה לא חלק מהגוף וזה אסור באכילה וזה תומה. זאת הסברה לגרסה הראשונה, אבל הבעיה עם הגרסה הזאת זה שהיא סותרת את הברייטה שראינו מקודם. הרי הברייטה אומרת שכולם מתארים, לא מתאמים, לכן כאמור עברנו לגרסה השנייה שלפי רבי יוחנן כאן כולם מתארים, ומה הסברה? אומר רבי יוסי ברבי חנינה, כי כאן מודה רבי מאיר שהעבר הוא כן חלק מהאימא, בניגוד ליד של העובר, לכן השחיטה של האימא מועילה גם לעבר המדולדל, וכאמור עקרונית העבר גם מותר באכילה וגם טהור, אלא שרבנן גזרו שלא אוכלים אותו. עד כאן המקור השני לגב באיבר המדולדל, הגענו לשליש העליון של עמוד ב' ואנחנו עוברים למקור השלישי, וזה של רבי יצחק בשם רבי יוחנן. גם רבי יצחק בשם רבי יוחנן חוזר על אותו עיקרון, שחיטה לא עושה ניפול באיבר מדולדל, כלומר השחיטה נחשבת לאיבר ולכן האיבר טהור ועקרונית הוא גם מותר באכילה, אבל אומר רבי יצחק בשם רבי יוחנן זה דווקא כשמדובר בשחיטה. אבל אם הבהמה פשוט מתה מעצמה, אז זה כן עושה ניפול, כלומר זה נחשב כאילו שהעבר נפל רגע לפני המיטה, ולכן למרות שלכל הבהמה יהיה דין של נבלה, לעבר לא יהיה דין נבלה, אלא דין עבר מן החי, כי הוא נתלש כביכול רגע לפני שהבהמה מתה. זה מה שאומר רבי יצחק, עוד פעם, שחיטה לא עושה ניפול, כלומר העבר נחשב חלק מהבהמה, ולכן הוא מותר עקרונית באכילה והוא טהור, מיטה כן עושה ניפול, ולכן זה נחשב שהעבר נשר רגע לפני המיטה, ולכן למרות שכל הבהמה נבלה, העבר הזה הוא עבר מן החי. זה רבי יצחק רבי יוחנן, ועל זה שואלת הגמרא, למה בעצם הוא אמר את זה? הרי יש משנה בקוף קוף זין עמוד ב' שאומרת בדיוק את זה. כלומר, היא אומרת שמצד אחד אם הבהמה נשחטה, אז העבר המדולדל טהור, ואם הבהמה מתה, אז העבר המדולדל טמא בתומת עבר מן החי. אז למה רבי יצחק רבי יוחנן אמר את זה? זאת השאלה. האמת היא שיכולנו לשאול את זה גם מקודם על רבי יוחנן וריש לקיש, בכל אופן הגמרא שאלה את זה כאן. ועל זה עונה הגמרא, אנחנו כן צריכים את רבי יצחק רבי יוחנן, כי אם היה לנו רק את המשנה בקוף קוף זין, היינו יכולים להבין אותה לגמרי אחרת. איך? אז בשביל להבין איך היינו מבינים אותה, אנחנו צריכים קודם כל לראות מה באמת אומרת המשנה שם. המשנה שם מדברת על שני דברים. היא מדברת גם על איבר מדולדל, למשל יד, אבל גם על בשר מדולדל, כלומר חתיכת בשר שאין בו עצמות. והיא אומרת ככה, אם הבהמה פשוט מתה, אז מיטה עושה ניפול גם לבשר וגם לאיבר. כלומר זה נחשב שהם נפלו רגע לפני המיטה. ואז מה הדין? אז לגבי האיבר, כמו שאמרנו, זה הופך את האיבר לעבר מן החי ולא לנבלה. לגבי הבשר זה יוצר כולה משמעותית, וזה שכיוון שזה נחשב כאילו שהבשר נתלש רגע לפני המיטה, אז הבשר זה בעצם לא תומה בכלל, כי עבר מן החי זה דווקא כשמדובר בעבר עם עצמות, אבל סתם חתיכת בשר אלא תומת עבר מן החי, זה עם הבהמה מתה. אם הבהמה נשחטה, אז כתוב שם הוכשרו בדמיה. מה הכוונה? אז עד עכשיו הבנו שהשחיטה לא עושה ניפול, כלומר השחיטה נחשבת לבשר ולעבר, וממילא שניהם טהורים, ובשביל שהם יתאמו, הם צריכים שמשהו יכשיר אותם לקבל טומאה, כלומר שיפול עליהם איזשהו משקה, ולפי רבי מאיר שם הדם של השחיטה זה נחשב וזה מכשיר אותם לקבל טומאה. אבל עקרונית הם טהורים, כי כאמור שחיטה לא עושה ניפול. כך הבנו עד עכשיו. אבל עכשיו מציעה הגמרא, אולי אפשר להבין את זה אחרת. אולי באמת שחיטה כן עושה ניפול, כמו רבי מאיר לפי ריש לקי שראינו מקודם. אבל לפי זה למה המשנה התכוונה כשאמרה הוכשרו בדמיה, כלומר שעקרונית החתיכה הזאת טהורה, התכוונה לא לאיבר מדולדל, אלא לבשר מדולדל, כי לגבי הבשר, גם אם אנחנו אומרים שהשחיטה עושה ניפול, עדיין הבשר יהיה טהור, כי הרי זה נחשב שהבשר כאילו נתלש רגע לפני השחיטה, והרי כמו שאמרנו, אם אני תולש חתיכת בשר בלי עצמות מבהמה חיה, זה לא נחשב עבר מן החי וזה טהור. עכשיו לפי זה למה המשנה אמרה הוכשרו בדמיה, בלשון רבים, מילא אם נבין שזה הבשר והעבר זה מובן, אבל אם הכל כאן מדבר על הבשר, אז מה כאן לשון רבים? מסבירה הגמרא, כי גם לגבי בשר אפשר לדבר על שני מקרים. מקרה אחד זה בשר מדולדל שמחובר לבהמה עצמה, מקרה שני זה חתיכת בשר שתלשו מעבר המדולדל. עכשיו מה זה משנה? הרי בשני המקרים הבשר יהיה טהור, כי אין דבר כזה תומת עבר מן החי כשמדובר בדבר שהוא לא עבר אלא רק בשר, אז למה המשנה צריכה להשמיע את שניהם? אומרת הגמרא, אתה צודק שבאמת משני המקרים ברור שהבשר יהיה טהור, אבל לגבי איך אותו בשר יכול להיטמא אם איזשהו משהו אחר טמא ייגע בו, כאן היינו יכולים לחשוב שאולי כשמדובר בבשר שתלשו אותו מעבר המדולדל, אולי הוא יכול לקבל טומאה גם בלי שהכשירו אותו לקבל טומאה, כלומר גם בלי שהיה עליו איזשהו משקה. למה שנחשוב כך? כי כל עוד לא תלשנו משם את הבשר, אז הוא היה חלק מהעבר המדולדל והוא היה טמא בעבר מן החי. אז עכשיו, אמנם כשתלשנו הוא כבר לא עבר מן החי והוא פתאום נהיה טהור, אבל אולי במקרה כזה, כיוון שהוא כבר היה טמא, אולי בשביל לקבל טומאה לא צריך להכשיר אותו לקבל טומאה, הוא יכול לקבל גם בלי זה. לכן המשנה הייתה צריכה להשמיע לנו שבשני המקרים הבשר הזה טהור והוא צריך הכשר בשביל לקבל טומאה. עכשיו נזכיר, כל זה זה רק אהבה מינה. כלומר, מה היינו יכולים לחשוב, אם היה לנו רק את המשנה בקוף קף זין, היינו יכולים לחשוב ששחיטה כן עושה ניפול, ומה שהמשנה אמרה שם שזה טהור, התכוונה לבשר ולא לאיבר. לכן אומרת הגמרא, צריך את רבי יצחק בשם רבי יוחנן, וגם את המקורות הקודמים שראינו, בשביל ללמד אותנו ששחיטה לא עושה ניפול באיבר המדולדל, וגם האיבר המדולדל נחשב חלק מהשחיטה, ולכן הוא טהור, וקורנית הוא גם מותר באכילה, למרות שכאמור בפועל חזל אסרו אותו באכילה. עד כאן המקור השלישי, רבי יצחק בשם רבי יוחנן, ועכשיו שש שורות לפני סוף עמוד ב', אנחנו עוברים למקור הרביעי, וזה רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן, שגם הוא מסכים לרבי יצחק בשם רבי יוחנן, ולשאר המקורות שראינו חוץ מריש לקיש, ששחיטה לא עושה ניפול באיבר המדולדל, והוא מותר, רק שכאן הוא לא מביא ברייתא להוכיח את שיטתו, אלא דווקא יש ברייתא שלכאורה אומרת להפך, אבל הוא מתקן אותה. כלומר, הברייתא אומרת, כתוב, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, ומכאן דורשת הברייתא שכל חתיכת בשר או איבר שהם כביכול בשדה, כלומר בחוץ, כלומר מדולדלים, השחיטה לא נחשבת להם והם טרפה. עכשיו זה לכאורה נוגד את כל מה שאמרנו, כלומר לכאורה משמע כאן שהשחיטה עושה ניפול, אבל מיד מתקן רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן והוא אומר, לא לא לא, אל תדאגו, הברייתא לא התכוונה שזה איסור תורה, אלא באמת מהתורה השחיטה נחשבת גם לבשר וגם לאיבר המדולדל, כמו שאמרנו, כלומר שחיטה לא עושה ניפול, מה שהברייתא אמרה שזה אסור באכילה, זה רק איסור דרבנן, והלימוד מהפסוק הוא רק אסמכתא, זה היה המקור הרביעי. המקור החמישי זה בשורה הראשונה בעין ד' וזה רב, וגם רב מצטרף לדעת הרוב בניגוד לריש לקיש, מיטה עושה ניפול, שחיטה לא עושה ניפול. איפה רואים שהוא אמר את זה? הוא לא אמר את זה ממש במפורש, אלא זה מובן מתוך סתירה בדבריו, כי מצד אחד רב יהודה בשם רב אמר שמי שאוכל איבר המדולדל אחרי שחיטה הוא לוקה על זה, מצד שני רבי יצחק בר שמואל בר מרתא בשם רב אמר שהוא לא לוקה, אז מה עושים? לכאורה זה סתירה, אלא שהסביר רב יוסף, זה לא סתירה, מדובר על שני מקרים. במקרה הראשון מדובר על מיטה, ומיטה עושה ניפול, ולכן העבר הזה נחשב עבר מן החי, ואם אוכלים אותו לוקים. המקרה השני לא מדבר על מיטה, אלא על שחיטה, ושחיטה לא עושה ניפול, ולכן זה לא עבר מן החי ולא לוקים, זה רק איסור אכילה מדרבנן. עד כאן המקור החמישי. המקור השישי והאחרון בשורה העשירית בעין ד' זה רבא, וגם הוא מצטרף לכל השאר, שמיטה עושה ניפול ושחיטה לא עושה ניפול, והוא גם מביא לזה מקור. הוא אומר, כתוב לגבי תומת שרצים, וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יתמה. עכשיו הפשט של הפסוק זה שאם שרץ מת, אם הוא אחד משמונת השרצים, נוגע באיזשהו כלי למשל, אז הוא מטמא אותו, זה הפשט, אבל אומר רבא, אם זה היה רק זה, אז יש כאן מילה מיותרת, המילה במותם, הרי כמה פסוקים אחרי זה כתוב כבר מנבלתם, כלומר אנחנו יודעים שמדובר בשרץ מת, אלא אומר רבא, אם אינו עניין לכאן, תנאו עניין לנושא אחר לגמרי, כלומר אם המילה במותם לא מלמדת אותנו שום דבר כאן לגבי שרצים, כנראה שהיא נדרשת לתחום אחר לגמרי. לאיזה תחום? לתחום שלנו, של איבר המדולדל. איך? אז רבא עושה כאן סוג של דרשה חסידית. הוא אומר, כתוב כאן ייפול עליו מהם במותם, והוא דורש את זה במותם ייפול. כלומר, מיטה ורק מיטה עושה ניפול. שחיטה לעומת זאת לא עושה ניפול. זאת הדרשה של רבא, הגמרא שואלת עליו, עדיין אנחנו צריכים את המילה מיטה שם לאיזשהו דין אחר בשרצים, אבל אומרת הגמרא, בסדר, אבל כתוב שם עוד פעם את המילה מיטה, אז מזה רבא דורש, ובזה הגענו לרב חיסטה כמעט באמצע עין ד' עמוד א', אבל את זה כבר ראינו מקודם בסוף החלק הראשון של השיעור, אז הגענו בעצם לנקודותיים באמצע עין ד' עמוד א', ונעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על עובר שהוציא את היד החוצה ואז שחטו את האמא, שהיד עצמה אסורה באכילה, אבל האם היא טמאה? רבי מאיר אומר שהיא טמאה, חכמים אומרים שלא, ואז הבאנו בגמרא את הדיון ביניהם, שרבי מאיר אומר לחכמים איך אתם יכולים לחלק בין איסור אכילה לבין טהרה? הרי אם זה לא נחשב שחיטה ליד ולכן היד אסורה באכילה, אז היא צריכה גם להיות טמאה, ואילו חכמים עונים בסופו של דבר, היד כן חלק מהעובר אפילו שהיא בחוץ, ולכן עקרונית השחיטה נחשבת גם ליד, אבל אסור לאכול, גזרת הכתוב ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. ובסוף הסוגיה ראינו מחלוקת המוראים, שלפי רבא המחלוקת כאן היא בין בעובר חי בין בעובר מת. לפי רב חיסטה מה שרבנן מקלים זה דווקא בעובר חי, אבל בעובר מת הם מודים שאז היד כן תהיה טמאה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו מיד שיצאה ליד מדולדלת, שלגבי זה ראינו שישה מקורות שונים מה הדין, כשכולם באופן כללי מודים שימשכתו את הבהמה שיש ליד מדולדלת, אז השחיטה נחשבת ליד, כלומר זה לא עושה ניפול, וממילא היד הזאת טהורה, וקרונית היא גם מותרת באכילה, אבל חזל גזרו, זה לפי כולם למסקנה, חוץ מלריש לקיש שאומר שגם כאן רבי מאיר מטמא, אבל כאמור לפי רוב הדעות כולם כאן מודים שזה טהור וזה מותר, זה לגבי שחיטה, אבל אם זה היה מיטה, אז מיטה כן עושה ניפול. לאכול, והיד המדולדלת תחשב עבר מן החי, והיא תהיה אסורה וטמאה, זה באופן כללי. ראינו כאמור שישה מקורות לזה, רבי מאיר בברייתא, אחרי זה מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, אחרי זה רבי יצחק בשם רבי יוחנן, עליו הקשנו מהמשנה בקוף כף זין, שלכאורה מה שהוא אומר בעצם כבר כתוב שם, שמיטה עושה ניפול ושחיטה לא, אבל אמרנו לא, אי אפשר בהכרח ללמוד את זה משם, יכול להיות שבאמת שם שחיטה עושה ניפול, ומה שהברייתא שם מתארת זה בשר ולא איבר, לכן כן צריך שרבי יצחק יאמר את זה בשם רבי יוחנן, המקור הרביעי היה רבי אבא בר חנה בשם רבי יוחנן, והוא הראשון שאמר לנו שעקרונית זה גם מותר באכילה, אלא שרבנן גזרו. המקור החמישי היה רב, שראינו סתירה בדבריו, ואמרנו שכשהוא אמר שאסור זה במיטה, וכשהוא אמר שמותר זה בשחיטה, והמקור השישי היה רבה, שהוא גם הביא לזה מקור מדרשה, מבכל אשר ייפול עליו מהם במותם, כלומר, מיטה עושה ייפול, כלומר ניפול, אבל שחיטה לא, כל טוב.